הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום תמר.
שלום גם לך.
הלוואי.
הלוואי על כולנו, שלום עלינו ועל כל ישראל והעמים האחרים באזור.
את שנים היית מדענית שלום, נכון?
נכון, אני באמת כתבתי את הדוקטורט שלי על תנועות שלום בישראל, התחלתי בשנות ה-30 והגעתי עד אוסלו.
לא, שנות ה-30, דיברת על הדוסים, עלינו, על ברית שלום, על אנשים, אנשים, ברית שלום עד שלום עכשיו, נכון?
זה נכון, אבל כן. אחר כך...
כל הזהויות שלי.
כל הזהויות שלך, כן, ברית שלום, אני לא בטוחה שהיית מרגיש ב-100% בסדר.
היו ימנים מדי קצת, נכון?
חלקם למשל לא הסכימו לבקר חברה שלהם שהייתה לה גלריה, והדבר הגרוע ביותר זה שהיא התרועעה עם ערבי. אז אתה מבין? זאת אומרת...
אני מתרועע עם ערבים. את פרופסור במחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואת ראש אגף מספרים ישראלים, נכון? את חוקרת המון שנים, המון זוויות, את החברה שלנו.
זה לגמרי נכון. אני משתמשת במספרים כדי להבין תהליכים. זאת אומרת, אני אינני מקדשת את המספרים, ואם מסיבה זו או אחרת באחד המחקרים יוצאים לי מספרים שמתנגשים תחושת הבטן שלי, אני אבדוק את זה שנה, 10 פעמים.
עד שהבטן תשתנה או עד שהמספרים ישתנו?
עד שיתברר לי שבאמת חלה תזוזה.
תני לי דוגמה, למשל, של מספרים אמרו, והקישקס הלכו למקום אחר.
הייתה לנו שאלה מה קורה עם החרדים והיחס שלהם לגבי התהליכים שהיו בשנות ה-90 ולקראת שנות ה-2000. והרי כולם אמרו, חרדים, הם בכלל לא אכפת להם מה שקורים בנושאים האלה. תשלחו להם מספיק סובסידיות וכסף וכולי, והם ילכו עם הממשלה באשר היא תלך. והנתונים שלנו אמרו אחרת. הנתונים שלנו הראו שהחרדים זזים בצורה מאוד ברורה לצד הימני של המפה הפוליטית, ומגבשים לעצמם תפיסת עולם שאני הייתי אומרת שהיא כמעט פרוטו-ציונית במובנים מסוימים, בתפיסת אנחנו והשכנים, והכוח, ותפקיד הכוח, וכדומה. ואז כולם אמרו לנו, על מה אתם מדברים? לחרדים זה בכלל לא רלוונטי. ואז בדקנו, 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 ובסוף כשיצאנו עם הנתונים האלה, זה פתאום הפך להיות איזה מין ידע כללי, והיום אף אחד לא מופתע מהשאלה הזאת.
קצת מחייך, כי בשנות אותם שנות 90, שמעון פרס, זיכרונו לברכה, חיזר הרבה אחרי הציבור החרדי ולעשות איתו פוליטיקה. וכל דבר, היו אומרים לו, כן, זה שלח לחמך על פני המים, אומר לחמך, שלחתי מאפייה ועוד לא חזר כלום. אבל באמת, התהליך החרדי, נגיע אליו טיפה ליותר מאוחר, הוא תהליך מרתק שעברו מאנטי-לאומיות ללאומנות, בלי לעצור בתחנה הלאומית היותר אחראית. יש איזה תהליך מרתק בתוך החברה ההיא, אבל רגע, בואי נתחיל לבנות את המפה. לפני כמעט עשור, ב-2015, הנשיא דאז רובי ריבלין נושא נאום את נאום השבטים המפורסם, והוא טוען, ישראל מחולקת לארבעה שבטים, אולי לא שווי גודל, אבל שווי עוצמה, השבט החרדי, השבט הדתי-לאומי, השבט החילוני והשבט הערבי, אין לאף אחד יותר הגמוניה, ואתם, חבר'ה, שבטים, אתם צריכים לדבר ביניכם כדי לייצר שיח ישראלי, או שיחה ישראלית חדשה. הנאום עורר את ההדים אשר עורר, ואני חשבתי לעצמי, וואו, ריבלין הוא אולי הפוסט-ציוני הראשון, הוא הראשון ששם על השולחן את החברה המפורקת ולא את כור ההיתוך.
אני תוהה אם הוא התכוון בכלל להגיע למרחב הזה, מפני שיש כמה חוסרים בהבחנות שלו, שלמעשה מונעות מהשומע או השומעים דאז, להבין את המבנה בצורה ראויה. ראשית כל, שלושת השבטים היהודיים והשבט הערבי בכלל לא נמצאים על אותו מרחב במדינת ישראל. וחוק הלאום של 2018 מראה לנו את זה בצורה הכי ברורה, אם למישהו עוד היה ספק. יש גם חוקר בשם גל אריאלי מאוניברסיטת בן גוריון, שהוא הראה בפירוש איך אנשים תופסים אנשים אחרים במרחב האזרחות. והוא הראה כמה ערבים נמצאים ממש במרחב שהוא איננו כמתחווי קשת אפילו מהמרכז היהודי לעניין הזה. אז להגיד שיש ארבעה שבטים ואנחנו יכולים להסתכל עליהם שאף אחד הוא לא הגמוני, אולי הוויכוח הזה נכון או לא נכון על השלושה האלה, אבל ברור שהשבט הערבי לא נמצא בכלל קרוב, לא מבחינת ההשפעה שלו, לא מבחינת הגודל שלו, לא מבחינת היחס אליו, ולא מתחושת ההתחברות שלו לממד האזרחי שלו. אז זה דבר אחד. דבר שני, מי שחסרים שם, זה 30 או 35 אחוז של מסורתיים, שמתחלקים למסורתיים יותר דתיים ופחות דתיים, אבל איפה הם בין הדתיים הלאומיים לבין החילונים?
אני יכול אולי לסדר טיפה את הנקודה האופטית, לשאול אותך על נקודה האופטית. השבטים של ריבלין הם שבטים פשוטים. זאת אומרת, אבל כל אחד מהם מורכב משלושה ארבעה שבטי משנה, שמייצרים אחרי כן קבוצות איחוי שונות לחלוטין. החילונים מחולקים ליותר מסורתיים, ליותר חילונים, ליותר מקומיים, ליותר גלובליים. החרדים הם 3-4 קבוצות לפחות, אם לא למעלה מזה. הדתיים לאומיים, גם הם עצמם, מחולקים מהיכרות אישית ל3 קבוצות, אם לא למעלה מזה. והערבים, מכלאה אחת לקפיטליסטים ולקומוניסטים, לדתיים ולחילונים, יש שבטי משנה, ואז השאלה הגדולה היא לא איפה המסורתיים, אלא איזה ייחודים ואיזה חפיפות יש בין שבטי המשנה.
תראה, כל תפיסה שמחלקת חברה לסילואים, זאת חלוקה שהיא כמובן נשארת במישור האנליטי ולא במישור הפרקטי, וכל קבוצה אכן מחולקת. אבל המסורתיים הם סילו בפני עצמו.
למה?
מפני שאנחנו רואים שיש להם עמדות מאוד מאוד ספציפיות, בהרבה מאוד נושאים, שאינן מתאימות לעמדות לא של מי שמגדירים את עצמם חילוניים, ולא למי שמגדירים את עצמם דתיים לאומיים.
תסדרי את השבטים שלך. אני בתוכו גם את המסורתי, אם יש מסורתי אחד, אולי יש כמה מסורתיים. תסדרי רגע את השבטים, נאום השבטים של תמר הרמן.
אני הייתי מעדיפה רצף.
אוקיי, זה סדרית הספקטרום.
הספקטרום שלי נע כמובן בין המיעוט המאוד מאוד קטן של חילונים שהם אכן חילונים באמת. יש לנו מעט מאוד חילונים שהם באמת חילונים. כשאנחנו שאלנו את הקבוצה החילונית, האם יש איזה כוח עליון או אלוהים שיש לו השפעה על חיי בני האדם, האם אתה מאמין או לא מאמין בכך? 82% אמרו שהם מאמינים באיזה כוח עליון שמתערב של השגחה פרטית, לא של השגחה כללית. אז זה לא חילונים במובן שהיית מדבר עליהם בצרפת למשל, שהם באמת חילונים.
של התאיסטים עם הלאיסיטה הצרפתי.
אגנוסטיקנים, התאיסטים, או אנשים שהם לחלוטין נטולי דת, יש לנו בין 3-5% בקושי. חלק מהם הם כאלה שהם עולים לשעבר מברית המועצות. הם נמצאים שם. סך הכל, יש לנו חילונים שהיו פעם הרוב, בהגדרה עצמית, אני לא קופה הגדרה על אנשים, אני שואלת אותם. היום אנחנו נמצאים ב-42%, זה היה רוב, עד לפני 15-20 שנה, זה היה מעל ל-50%.
של חילונים בהגדרתם?
העצמית.
כן.
כן? זה לא שאלה של פרקטיקה, כי אם היינו שואלים אותם, האם אתה מלט בנך, האם אתה אוכל כשר, האם את שומרת שבת, וכולי, היינו רואים שיש פה תמהילים שונים.
לא חשוב, אדם מגדיר את עצמו כחילוני, היום 42%.
נכון, 42%.
רק בחברה היהודית?
בחברה היהודית. בחברה הערבית בכלל, אנחנו לא שמים את המונח חילוני, אנחנו שמים את המונח לא דתי.
וכמה שם יש?
הם מעט, הם כ-20%, give and take, זה באמת תלוי. גם אנשים שהם חברים במפלגה הקומוניסטית, ונמצאים באמת במרחב הלכאורה הארכי-חילוני של החברה הערבית, הוא בעצם לא הכי חילוני, לא יגדירו את עצמם כחילונים. אגב, בכנס שאני חזרתי בימים אלה ממנו בקוריאה, של הארגון העולמי של חוקרי דעת קהל, אנחנו באמת ראינו שברוב המדינות הם לא שמים secular, או המקבילה בשפות המקומיות, הם כותבים non-religious, מפני שגם בחברות המערביות היום אנחנו רואים שיש איזשהו חיפוש אחרי איזשהו מקור לנחמה, והוא יכול להיות מין חצי אלוהי כזה, הוא לא
משהו טרנסדנטלי, יותר נשגב מהיום-יום האנושי.
וגם שיש לו איזשהו עניין בך, שיש משהו שאתה צריך לעשות כדי להיכנס, אולי זה לא דתי. עכשיו, יש שם הבחנות...
רגע. יש לנו 42% על פי הגדרתם חילונים. נכון. אחרי כן, לידם ברצף,
מי נמצא? יש בערך כ-30% שהם מסורתיים, שהם מתחלקים לשני שליש ושליש, מסורתיים שאינם דתיים, ומסורתיים שהם מגדירים את עצמם מסורתיים דתיים.
ובתוך זה התכניסי מזרחיים שאולי מעולם לא התחלנו, ודטלשים שנטשו את הממסד הדתי, וחילונים שהולכים לכל מיני פרויקטים של יהדות מתחדשת?
כמו שאני אמרתי לך, אני לא מכניסה, הם מכניסים את עצמם. והדטלשים לא מכניסים את עצמם למסורתיים, והחילונים המתחזקים גם לא מכניסים את עצמם למסורתיים, כי המסורתיים של היום עדיין נתפסים כמזרחיים, נתפסים כאנשים שהסטטוס הסוציו-אקונומי וההשכלתי שלהם יותר נמוך, ואכן אנחנו רואים שהקבוצה הזאת די מתפזרת, היא מתפזרת. עוזרת יותר לכיוון הדתי לגונב, הדתי ליברלי למשל, או החילוני הספיריטואלי יותר. כן, זה גם מחקר גדול של פיו שעשו על דתיות בארץ, מחקר מדהים, 5,000 רעיונות פנים אל פנים, אין דבר כזה, ובאמת הם מצאו שהקבוצה המסורתית, בגלל הדימוי הסוציולוגי שיש לה, לא הצליחה לשנות את התכנים שלה, ואנשים גולשים להם, לאותן קבוצות רצף שדיברתי עליהן קודם.
אז אנחנו ב-72% בחברה היהודית.
נכון.
חילונים בהגדרתם, מסורתיים בהגדרתם, מי זה כל ה-28% הנותרים?
ואז יש לנו את הדתיים הלאומיים, שהם בערך 15%, וגם הם מחולקים בפנים. במחקר שעשינו ב-2014, מצאנו שיש את הדתיים הליברליים, ואנחנו מצאנו את המיינסטרים הדתי, ומצאנו כמובן את, את התורניים, או אם תרצה החרדלים. אבל מה שמצאנו זה שהמספר של אנשים שאמרו לנו שהם שייכים לקבוצה הזאת, היה הרבה יותר גדול ממה שידענו מנתונים של הלמ"ס. הלמ"ס זה מדבר על 14%, 15% בערך.
של מה שבעבר קראנו. של דתיים לאומיים. כן.
ואנחנו שאלנו אנשים, האם אתה מרגיש שייך לקבוצה הזאת, וכ-22% אמרו לנו שכן. ואז עשינו קבוצות מיקוד, כדי לברר למה אנשים שבהגדרתם לפי דתיות, הם לא שם מבחינת התחושה שלהם, הם שם. ומצאנו שם, מי שהיום אנחנו נקרא להם חרדים מודרניים, שהם מתחברים לדתיות הלאומית במובן של המודרניזציה. זאת אומרת, הם עדיין חיים אורח חיים חרדי, אבל הם נושאים עיניים ליכולת של הדתיים הלאומיים לשלב מודרנה עם אמונה דתית. הם לא שם מבחינת הלאומיות למשל, או הלאומנות אם אתה רוצה, שנמצאת בקצה החרדלי שנושק לכאורה לחרדיות, אבל הם אמרו, אני מרגיש איתם, עם הקשר שלהם למדינה, עם הקשר שלהם לחברה הישראלית, לעומת ההסתגרות של החברה...
אז יש לנו שלוש קבוצות מתפתחות אחת מתוך השנייה, או עם המון המון ממשקים, לא דיכוטומיה, נגמר זה, מתחיל זה. הקבוצה האחת החילונית שפעם הייתה רוב והיום היא כ-40%. הקבוצה האחת היא המסורתיים, ששוב נעים מהקוטב היותר קרוב לקבוצה החילונית עד הקוטב היותר קרוב לקבוצה הדתית, ואת הקבוצה הדתית לגווניה שמסתרת באופן עקרוני מדתיים יותר ליברליים שפתוחים לנושאים של תורה ומדע, תורה ומדינה, עד הקצה היותר רחוק של הסתגרות גטואיסטית מוחלטת.
שזה החרדים,
המסתגרים. כן, אמרנו לגווניהם, אבל אלה שלוש הקבוצות הגדולות, נכון?
אבל בשביל לעשות את הדבר יותר מורכב, okay. אני אומר לך...
טוב שבאת.
שלפעמים okay. יש תופעות של הצרכה, אם אתה מכיר בשחמט.
בשחמט, בטח.
אוקיי. מהי הצרכה? קאסלינג. מהי okay. הצרכה? שדתיים ליברליים, בנושאים מסוימים, הם הרבה יותר קרובים לחילונים מהמסורתיים.
תני דוגמה.
מעמד האישה. במיוחד מעמד האישה בפונקציות הדתיות. בעוד שדתיים ליברליים...
כלומר שהאישה יכולה לעשות קידוש, לעשות תורה, לעשות... כן. כלומר
להניח שאח... תפילין...
נשות הכותל נשות בגדול. נשות הכותל. אז מצד אחד הם יותר קרובים לחילוני השוויוני מבחינה נכון. מגדרית, ובצד השני...
ולעומת זאת המסורתיים דוחים את זה מכל וכל. הם דוחים את האופציה... של נשים שתמלנה פונקציות
זאת אומרת, שיש דתיים ליברליים ויש מסורתיים אורתודוקסיים.
המסורתיים הם הרבה יותר אורתודוקסיים, הדתיים הליברליים בהרבה מאוד נושאים כקבוצה. ולכן, מה שאני מנסה לומר לך כאן, שנכון שלכל אחד יש את התמהיל שלו, הרי כל אחד מאיתנו עושה לו איזושהי הסתדרות עם החיים, מה אני כן עושה, מה אני לא עושה. לא, אני מדברת כאן על קבוצות. הקבוצה הדתית-ליברלית, בגדול, בנושאים של שוויון מגדרי, למשל, כולה. נמצאת הרבה יותר קרוב לחילוניים מאשר המסורתיים שמגדירים את עצמם מסורתיים דתיים, אז יש פה איזושהי הצרכה. אותו דבר יש בנושאים אחרים של כשרות, של אלף ואחד נושאים שאנחנו נדרשים להם כל הזמן.
אנחנו
ולכן...
נגיע יותר מאוחר גם למעברים הפרסונליים, לא רק למעברים ההתנהגותיים, נגיע לזה יותר מאוחר, אבל כאן שאלה. אם היינו בודקים את החברה הישראלית ב-48, ב-36, 47, 48, היינו רואים חברה שמאורגנת סביב רעיונות פוליטיים ואידיאולוגיות פוליטיות. היו לנו סוציאליסטים, היו לנו לאומיים וכו' וכו'. ועכשיו יש לנו חברה שבעצם מאורגנת על שתי מערכות ארגון שלא בהכרח נפגשות. מצד אחד, מה שאת הגדרת עכשיו, את הזהות העצמית שלי, ומצד שני, מפלגות שהן עדיין נורא ישנות בסטרוקטורה שלהם, במקורות שלהם, ואז המפלגה לא מייצגת את החברה, או אין קשר, איך זה בנוי?
המפלגות נמצאות במצב הגרוע ביותר עבר, מבחינת התחושה של האנשים שהצבעה עבור מפלגה מסוימת באמת משקפת איזושהי זהות אמיתית. אם בעבר אנשים הצביעו מפאי, או אנשים הצביעו מפד"ל, או כל אחרות, היה להם קשר למפלגה הזאת לא רק כברירת מחדל, כי מתנהל עכשיו תהליך אלקטורלי וצריך להכריע מי לא ייכנס. כן? אלא זה היה חלק מהציוויון האישי שלהם, ואם תותר לי אנקדוטה אישית, אני גדלתי בבית של אבא רוויזיוניסט, ואמא שעבדה בדבר כל השנים. עכשיו, אצלנו אלטלנה טבעה ערב-ערב, כמעט עד 77 בהקשר הזה, ואני הייתי שוכבת במיטה ואומרת לעצמי, מחר הם יתגרשו, אבל לא יתגרשו עד אחרית ימיהם. אבל היה שם משהו מאוד מאוד עמוק, זאת אומרת,
של
הזדהות, שהיא גם זהות אישית, היא לא רק בחירה ביום הבחירות למי אני הולך, כי הרי מה אנחנו עושים היום? חלק גדול מאיתנו. אומרים, אוקיי, זה המצאי, ואני נוכח המצאי, שואל את עצמי, אני אצביע מחנה ממלכתי, או אני אצביע יש
איפה
עתיד?
איפה הרע במיעוטו בעצם?
ואת או... מי אני לא רוצה לראות שם בפנים, או על מי אני כועס? זה לא זהות שהייתה. עכשיו, האידיאולוגיות האלה, הם עברו תהליך של שחיקה לא רק בישראל, וכאן זה מאוד חשוב לי לומר, שהחברה הישראלית פועלת בתוך איזושהי חברה גלובלית, שגם בה קורים דברים, שהם... באמת משנים את התפיסות שלנו, כי פעם חשבנו שאדם ראוי, זה אדם שיש לו תפיסת עולם מאוד מגובשת, שתכלול התייחסות להיבטים כלכליים, חברתיים, לאומיים, דתיים וכדומה. והיום בעולם שכל יום קורים בו דברים שלמעשה מושכים את השטיח מתחת לרגלי ההבנה שלנו את העולם, מתחת לאפיסטמולוגיה שלנו. אנחנו נדרשים כל יום לעשות לעצמנו איזשהו גיבוש מחדש של מי אנחנו ואיפה אנחנו עומדים.
אנחנו לא רק בפוסט אמת, אנחנו גם בפוסט עמדות.
לגמרי, אבל פוסט עמדות מפני שהעמדות שלנו מאבדות את המשמעות שלהם בגלל מיני אירועים ומיני תהליכים.
אז אני אשאל כאן שאלה, שאלה טיפיות, שאלה כפולה. מי מכל המפלגות בישראל הכי קרובה לקהל שלה במתכונת הישנה? ומי הכי רחוקה?
אני אדמם פה על התשובה, שהתשובה שאני צריכה לתת לך, אבל אני חושבת שגימל, למשל...
גימל זה החרדים.
החרדים. כן. הם הכי קרובים לקונסטיטיונסי שלהם, ובאמת כשאנחנו שואלים על אמון במפלגות, שהוא מאוד נמוך במדינת ישראל בכללי, תמיד זה מציל אותם בסולמות שאנחנו עושים, אם אנחנו שמים גם את הרבנות הראשית, כי היא מתחת למפלגות. כל השאר המוסדות הם מעל. אז החרדים הם היחידים שנותנים קרדיט למפלגות שלהם. ויש להם אמון גם במפלגות שלהם וגם בפוליטיקאים שלהם.
אצל הערבים זה לא אותו דבר? זה לא דומה?
הערבים, מאז שהתפוררה הרשימה המשותפת, קרה משהו קשה מאוד מבחינתם. קודם כל, מחנה... החדש ומחנה בלד ומחנה התנועה האסלאמית בצורתה רם כמו שהיא
מנסור עבאס כן,
כן למעשה שברה איזושהי תחושה של גורל משותף ואיזושהי הבנה משותפת של המעמד האזרחי שלהם ברגע שהוא אמר שהוא מכיר בעובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי אוקיי? זה נקודת שבר עצומה בשביל חלקים גדולים.
ואז זה יצר את המרחק שגם מאפיין את החברה היהודית הישראלית. מרחק בין פוליטיקה לבין העמדות האישיות שלי.
וגם בין קריאת המצב הריאלית שלי לבין איפה שהייתי רוצה להיות. זאת אומרת, ברור שהוא היה מעדיף מדינה שהיא לא מדינה יהודית, אבל הוא אומר, אוקיי, אני כמנהיג צריך להתאים את עצמי לנסיבות הזמן, וזה עשה שבר מאוד מאוד גדול. היום זה יהיה כמעט בלתי אפשרי ליצור עוד פעם רשימה משותפת, שתכניס את כולם ביחד.
אז נשאל את הצד השני של השאלה. אני עכשיו מפלגה פוליטית, לא משנה איזו, ואני רוצה להתקרב לקהל הבוחר שלי, למה שקראת לו הקונסטיטיונסי שלי. מה אני צריך לעשות? זאת אומרת, על מה אני צריך לוותר? מה, איך מפלגה יכולה להיות יותר קרובה לבייס הבוחר שלה?
שוב, תשובה שהיא תשובה בעייתית משהו, כי מפלגה צריכה לעשות הכרעה היום, האם היא מפלגה תוהרנית, ואז היא יכולה באמת לחבק קונסטיטיונסי מאוד מסוים, שיהיה מאוד קרוב אליה מבחינה
כלומר, אבי מעוז אומר, משפחה אבא עם הילד. אחי, נקי, אני והציבור שלי אותו דבר.
ואז אלא אם כן תהיה איזו קונסטלציה שמימית שכרגע קשה לי לראות, הוא לעולם לא יהיה קרוב למרכז הכוח וקבלת ההחלטות הלאומית. זאת אומרת, מפלגות תוארניות בדרך כלל נמצאות בשוליים של התהליכים הלאומיים הגדולים. עכשיו, יש נסיבות ויש, אנחנו יודעים, יש תהליכים, כמו שהיה מי שאמר ושילם על זה מחיר גבוה, יש תהליכים שבנסיבות מסוימות, מפלגות שהיו בשוליים זזות למרכז.
או שהרעיונות שלהם מפעפעים, בלי שהן מתחזקות בהכרח.
כמו הירוקים למשל.
למשל.
הירוקים יצרו מצב שבו מפלגה רדיקלית מאוד רעיונות.
מיליון רעיונות התחילו בפינות וחלחלו פנימה, ובק תוקף המפלגה היוזמת.
אז או שבאמת נשלו אותה מהבעלות על זה, ואז גם הרבה פעמים התוהרנות נמהלה בשיקולים פרקטיים. ולכן המפלגה שאתה מקים תצטרך להחליט האם היא מוכנה לפחות לתקופה ידועה להיות מפלגה שאומרת את דברה בצורה מאוד מאוד בהירה, ולפיכך לא תוכל להביא אליה ציבורים מאוד גדולים.
כלומר, בעצם המתח הקיים הוא בין מפלגה שאומרת אמת לאמיתה, כלומר, האמת המוחלטת של עצמה כמובן, לבין, אני לא אומר בדיוק, ואני אוסף אנשים שלא בהכרח אוהבים אותי, אבל הם אוהבים אותי יותר משהם אוהבים את היריב שלי.
או שמעריכים שהנזקים שאתה יכול לעשות,
פחותים.
הם פחותים, ובאמת אנחנו רואים שהמצב הרוח של אנשים שהם הולכים לבחור היום להצביע, הוא מצב רוח של חצי שעת נפש.
זאת אומרת, זה אחד ממקורות האי-אמון במערכת הפוליטית.
שכאמור הוא לא ייחודי לישראל.
100%, אבל זה, נכון? זה מקום מפלגות, להבין.
תראה, מפלגות אין יציר המאה ה-18, 19 mm-hmm. ו-20, ובמובנים רבים הם איבדו את התפקיד שלהם כחוליה המקשרת בין הציבור ובין הפרקטיקה השלטונית.
ובחברה כמו אנגליה, שיש שם בחירות ישירות ממש, האדם ומחוז הבחירה שלו, שם האמון בפוליטיקה יותר גבוה?
יותר גבוה מבארץ, כן.
לזה הכוונה, כן.
יותר גבוה מבארץ, כן. אבל עדיין, למשל, שהם ליז טראס, שאיבדה את האמון של האנשים בה באופן אישי, ושבסופו של דבר היא לאחרונה לא נבחרה אפילו
למחוז
הבחירה של עצמה. זאת אומרת,
גם ריצ'י סונק היה קרוב מאוד לא להיבחר.
אבל הוא כבר יש לו הסכם בקליפורניה, הוא כבר יסתדר עם זה.
יש לו הסכם עם אישה הודית לדעתי, שיסתדר לו את הכלכלה.
מה היא תעשה? אבל הנקודה היא שאמון קשה מאוד לרכוש,
וקל מאוד לאבד. בואי נלך עוד קצת הלאה. כשכתבנו את מצוקות באוטופיה, כלומר שבשנות ה-60 וה-70 באנו לביקור בישראל, אמרנו, וואי, יש לנו חברת מופת, חברה מדהימה, פה ושם אפס משהו לא עובד, דתיים חילונים עוד לא סידרנו את הכל, יהודים ערבים על הספקטרום יהיה בסדר, heaven have not, אנחנו חברת צדק ושוויון. לקחנו את כל השברים שקיימים בחברות טבעיות, בין מהגרים לוותיקים, בין בעלי מרכז לפריפריה, יש לנו את כל השברים האלה, נכון? כמו כולם. אבל קרה פה דבר נוסף. כל השברים האלה התאחו, הדת והדעה והעדה והמעמד הכלכלי, כולם התאחו לדבר אחד, ואז בא מנהיג מדינה או מנהיג פוליטי, ואומר, אני רוצה לטפל בסוגיה פלונית, אבל אתה לא יכול, כי אתה צריך את כל החבילה. אתה רוצה לטפל בנושא מדיני, זה נהיה סוגיה של דת ומדינה. אתה רוצה להוריד את מחירי היוגות, אתה צריך לפטר 20,000 משגיחי כשרות. הכל כרוך כאן דבר בתוך דבר. איך זה בא לידי ביטוי בקבוצות השונות, או בספקטרומים השונים? איך המשבר הישראלי מובא?
אז אתה יודע שלאנשי אקדמיה תמיד יש מונחים...
שאף אחד לא מבין.
אז אני רוצה...
תשתמשי באחד כזה, כן.
יש בין... יש שעים צולבים לבין שעים חופפים. מה שקרה לדמוקרטיה הישראלית, זה שממצב של שעים שהם היו די צולבים, יכולת להיות גם מזרחי
וגם רוויזיוניסט וגם עשיר. או אני.
כן. בדרך כלל זה היה יותר עני, בואו לא נעשה איזה גלוריפיקציה של הימים דאז, הפכנו למדינה של שסעים חופפים. זאת אומרת שהיכולת שלי לנבא את עמדותיו של האדם שעומד מולי, כשאני מסתכלת מה הוא לובש, איך קוראים לו, באיזה מכונית הוא נוסע, אילו משקפיים הוא מרכיב, ולאן הוא שולח את הילדים שלו ללמוד, אני יכולה לומר לך במידה רבה מאוד של ודאות, כמה הוא דתי, כמה הוא חילוני, כמה הוא עשיר, כמה הוא עני, מה הוא מצביע. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד בעייתית, מפני שהיא יוצרת מצב של הזיהוי הסטריאוטיפי, שברוב המקרים הוא נכון. כי סטריאוטיפ לא מחזיק מים, אם כל הזמן מתברר לך שזה לא נכון, אוקיי? אז מה שקרה זה קודם כל חברה מאוד גדלה, נכון? אנחנו מדברים היום על 9 מיליון לכיוון 10 מיליון של אנשים, שכבר הדינמיקה שלה לא יכולה להיות כמו של מיליון או של 1.5 מיליון אנשים, נכון? וגם נוצר...
אני לא יודע, אולי זה כן הכפלה, אני לא יודע.
זה לא קורה.
את אומרת שלא יכול, בסדר.
אני אומרת שזה לרוב לא קורה. לרוב יש איזשהו הם תהליכים, תראה מה קורה היום בארצות הברית בין דמוקרטים לליברלים, באותו כנס שהייתי, ראינו את השיעור המטורף, מטורף, של אנשים שאינם, שהיו מאוד מאוד מסתייגים מהעובדה בארצות הברית, שהילדים שלהם התחתנו עם מישהו שהוא מהמפלגה, הוא אוהד של המפלגה השנייה, דמוקרטים לרפובליקנים ורפובליקנים לדמוקרטים.
כמו נישואי תערובת באמריקה זה בין מפלגות?
נישואי תערובת באמריקה בחוגים מסוימים זה בין גברים לנשים, אבל כן, בואו נדבר
כן,
כרגע.
אבל זה
כן,
יוצא דופן גברים
כי,
לנשים.
כי זה גם לא, בדיוק, כן. ולכן זה לא רק מפלגה. להיות דמוקרט זה לשתות בירה מסוגים שונים, לנסוע במכונית היברידית, אגב, להחזיק חתולים, ולא סתם הוא אמר על גברות החתולים נטולות הילדים.
ולא סתם בדווייזר איבדו את המעמד שלהם בתור הבירה המובילה.
בדיוק,
זה מה... בשביל הפרסומת הקונטרוברסיאלית, כן.
זה מה שקורה. אז זאת אומרת, מה, התהליכים האלה הם תהליכים של מצד אחד התפוררות של קבוצות השתייכות קודמות, שאנחנו הכרנו ואנחנו אומרים אידיאולוגיות, 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 ואנחנו יודעים... שגם עם התמוטטות הגוש המזרחי, דיברו על the end of ideology, נכון? כן. אמרו, די, זה כבר לא... זה... אבל קוראים דברים אחרים, ומה ששכחנו, ולא התייחסנו אליו כרגע, זה הופעת הטכנולוגיות החדשות.
למור.
כל הטכנולוגיות החדשות, למשל, עינו חלק מהפונקציה הכישורית של המפלגות.
הרשתות בין... החברתיות יוצאות קשר ישיר, בוודאי. גם אופקי, בין האנשים עצמם וגם אנכים הנבחר.
כן, ואני עוד לא, כבר לא מדברת על עוד מה שעוד לא חווינו במלואו, וזה את ה-AI, שכאן בכלל אתה מפסיק ל...
טראמפ בטוח שמי שיפיל אותו, זה צוקרברג.
אתה מוכן לתת יד לומר שזה לא נכון?
אני לא מוכן לתת יד לצוקרברג בשום מצב.
מה שאני מנסה לומר זה שנכון, שוב יש לנו, אתה ביטאת כאן באמת את התחושה של קבוצות מסוימות שאנחנו יודעים את האמת, והצד השני לא יודע שום דבר.
אני אגיד כך, אני אגיד כך, בישראל הסטריאוטיפית, אם את שואלת אותי אינטואיטיבית, פלוני אלמוני, שהגדרת אותו לפי המשקפיים, והסתכלת על העיגולדים שלי כמובן, אוקיי?
אתה שם שבחרת משקפיים כל כך מזויים.
אני לא רואה בלעדיהם. לא, אתה יכולת
לבחור מסגרת אחרת. אתה עשית סיגנל מסוים על ידי הבחירה הזאת.
נכון. אם אני דתי, מהפריפריה, ממעמד בינוני או נמוך, ואני ימני, אינטואיטיבית יגידו עליי שאני ממוצא מזרחי. ואם יש לי צ'יוואווה, ואני גרה בתל אביב, ואני חילונית, ואני מבוססת, ואני לומדת באוניברסיטה, ואני גרושה פעמיים, אני כנראה מצביעה לשמאל. כלומר, זה יהיה אזור הסטריאוטיפים, נכון?
ובמקרים רבים נכון. לא, זה העניין.
אמר שסטריאוטיפ מבוסס על דברים. עכשיו, איך אפשר לשבור את זה אם בכלל? איך פוליטיקה יכולה להתמודד עם שתי חטיבות ענקיות כאלה?
אז א', זה כמובן, יש לזה, כמו שאמרנו קודם, יש תת סוגים וכדומה, אבל הנקודה של איך פוליטיקה יכולה להתמודד עם זה, השאלה המטרימה היא, האם הפוליטיקה רוצה להתמודד עם זה בכלל?
או שהיא נהנית מזה.
או שהיא נהנית מזה, מפני שבהם...
כלומר, הפוליטיקה שנהנית, נהנית מההסתה של קבוצה נגד קבוצה, ולנו לצרינו.
מהביטחון שלה, שיש לה קונסטיטואנסי שלא עומד לברוח לה.
ואם אני רוצה לשבור את זה, כי לא נוח לי, כי אני רוצה לייצר שיח חדש?
אני אתן לך דוגמה של סיטואציה שזה קרה לאחרונה. השבעה באוקטובר, על כל מה שקרה, באיזשהו מקום יצר סיטואציה שהייתה נהירה של אנשים שכן האמינו בכל הרעיון של פתרון הסכסוך.
כן, זה הציף מחדש את הצורך בפתרון, כן.
אני הייתי אומרת שזה יצר מצב שבו רבים שחשבו שיש אפשרות לפתרון והמכשול שלנו הוא מקבלי החלטות, הם עברו לצד של אולי פתרון בימות המשיח, אבל בטח לא עכשיו. זאת אומרת, מה שקרה זה שאנשים שהיו עגולים במובן מסוים, לא רק היו להם משקפיים עגולים, אלא הם גם אמרו כמה וכמה דברים. אני נמצא ככה, אני חושב כך שצריכה להתנהל החברה, אני חושב שאנחנו צריכים לחתור להסכם. הסכם הוא בהישג יד, וזה רק עניין של הנהגה מתאימה. היום הם באים ואומרים לך, אולי בעוד 20-30 שנה...
אין הנהגה ראויה, אבל גם המציאות לא מאפשרת. כלומר, נכון, אלו ואלו.
נכון, אז מה שקרה זה שבאיזשהו מקום הפיזור לאורך אותו רצף שדיברנו, שבו החפיפה אגב בין רמת דתיות לבין עמדה פוליטית הוא מאוד מאוד חזק, אז פתאום הקרקע נשמטה מתחת לרגליים של אלה שהרגישו שאולי הם עדיין... או עכשיו, ברגע נתון, הם קבוצת מיעוט, אבל יש להם איזושהי תפיסת עולם שמפרשת להם את המציאות, כך שהם יכולים לישון בשקט, לא עם המציאות, אבל עם ההבנה שלהם את המציאות, ופתאום זה נשבר להם. והיום באמת יש פה איזשהו מצב כאוטי של אנשים שליבם במקום אחד, והקריאת המציאות שלהם במקום אחר, והם נמצאים בדיסוננס קוגניטיבי.
כמעט כולם אגב.
הוא שם.
כל הקבוצות נכון. במצב של סיכול, סיכול של הצלבות.
אני הייתי אומרת שבימין הרדיקלי זה לא כל כך קרה, אבל שם באמת, אם אתה שואל על תורה פוליטית, אז זה בקושי בתהליך של התפתחות ראשונית שם.
אז יש לנו כבר שתי קומות, שלוש קומות לסוגיה הישראלית. יש לנו את החלוקה של חילונים על דעת עצמם, מסורתיים בהגדרת עצמם ודתיים לגווניהם בהגדרתם. מעל זה הוספנו את לזה איחוי.
שסעים חופפים.
את כל השסעים שקיימים כן. בכל חברה נורמלית, שהפכו לחטיבה אחת, ולכן לקטגוריות סטריאוטיפיות עצומות שקשה לצאת מהם. אני רוצה להוסיף עוד קומה עכשיו. אני רוצה לטעון שמעל אלה, שזה תשתיות אמיתיות ועמוקות, וקשה להשתחרר מהן, מול העיניים מתהווים או התהוו עוד, התהוותה עוד שכבה. אני רוצה לטעון שישראל היא כמו פיצה שארבעת המשולשים לא רוצים להיות פיצה משפחתית. כלומר, הפלפל והפטריות בסדר, אבל פפרוני ממש לא קשר. והם לא רוצים להתחבר. והנה ארבע קבוצות. קבוצה אחת זה קבוצת האלוהים, הקבוצה השנייה זה הקבוצה הטריטוריאלית, הקבוצה השלישית זה המדינה, והקבוצה הרביעית זה האדם. והם לא מדברות ביניהם. אלה אומרים, אלוהים הוא מקור הסמכות, לא מעניין אותנו כלום, זה יכול להיות מוסלמים וזה יכול להיות יהודים. הקבוצה הטריטוריאלית אומרת, אם תפרקו את ישראל, אנחנו נקים את ממלכת יהודה. היא לא בהכרח דתית הקבוצה הזאת, כי נמצאים שם אנשים, אליקים העצני המנוח ואחרים, או רובי ריבלין, הוא לא יפרק את ישראל, אבל הוא one stater. קבוצת המדינה זה להקשיב לנאומים של בני גנץ וציפי לבני, מדינת ישראל במדינת ישראל, ותפארת מדינת ישראל, ומדינה, מדינה, מדינה, את אתאיזם עצום, והקבוצה הקטנה והמתמעטת והנכחדת, זאת הקבוצה שאני כמובן חבר בה, שהאדם הוא מרכז ההוויה. איך אלה עכשיו משוחחים אחד עם השני?
אז קודם כל, נכון, את הפיצה על ארבעת חלקיה מכניסים לאותו תנור. והשבעה באוקטובר היה התנור
וחת תנור.
הכניסו כן. את כולנו לתוך התנור הזה. והגבינה נמסה, והיא קצת סותמת את החריצים, אם נשתמש במטאפורה שלך.
נשמע קצת כמו אייל שני, אבל הוא בסדר, בואי נמשיך.
לא דיברתי על העגבנייה המזדמרת.
התוססת, כן.
אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהיות וישראל נמצאת לפחות, בימים אלה במצב, אולי אחד הגרועים בתולדותיה, אני לא יודעת אם הגרוע, אני לא אוהבת להשתמש בתיאורי קצה, היא כרגע נמצאת במצב שהאיום החיצוני עליה מקרב את החתיכות האלה, עוד לא פרקו אותם, וגם אם הרטוריקה היא איומה ונוראה, ברגע שנשמעת הזקה וכולם יורדים או למקלט או לחדר המדרגות, אתה רואה שיש דברים שמחברים את החלקים האלה. נכון, נכון, בקצוות יש אנשים שמרגישים ניכור היום מכל הקבוצות האחרות, אבל עדיין בפרקטיקה, אם הם הולכים למילואים, הם יהיו במילואים כל האנשים האלה. נכון? אנחנו רואים את זה, שאנשים עושים את זה. עכשיו, יש גם מובן גם סיכוי או סיכון, שאם מאיזושהי סיבה נקום בוקר אחד, והאיום החיצוני יחזור למצבו המתון או הרדום, שלפני מספר מועט של שנים, האינטנסיפיקציה של הוויכוח בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות, תוביל לאיזשהו סוג של, הייתי אומרת, פירוק פנימי, שאנחנו נצטרך הנהגה מאוד קומפטנטית כדי להתגבר על השסעים האלה, ואני כרגע מודה שאני לא רואה באופק מישהו שזה הכיוון שלו.
את אומרת שני דברים. אחד, אני אדחה אותו ליותר מאוחר, והוא שיש יסודות חברתיים, לא בהכרח פוליטיים, שמהם ניתן לבנות משהו, סולידריות אחרת. אז אני שם את זה רגע בצד, כי זה, כדי שנסיים באופטימיות, נשאיר את זה לסוף. ובצד השני, את אומרת, טענה יהודית עתיקת יומין, שהאויב מגדיר אותנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, או ז'אן פול סארטר, שהאנטישמי יקבע מי הוא יהודי וכולי. אז אני אשאל, כל הקבוצות למיניהם, מכל השברים שכבר סידרנו לעצמנו פה, ויש לנו אוסף לא רע של שברים בחצי שעה האחרונה, יש ישראליות בלי אויב חיצוני?
שאלה מצוינת, מפני שאנחנו לא השקענו בישראליות בכלל, או אנחנו כחברה וההנהגה, בוודאי לא השקיע במילוי תוכן במונח ישראליות. אנחנו יודעים ישראליות רק כשיש לנו דרכון, ובזה אנחנו מסתפקים. ואז מה שקרה...
זה ישראליות מינימום.
זה ישראליות פורמלית, כמו שאנחנו עושים את הבחנה בין דמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה פורמלית, האזרחות שלנו היא פורמלית. היא לא אזרחות מהותית. לא בנו אתוס ישראלי, וקשה מאוד לבנות אתוס ישראלי, כשיש לנו למשל יחסי רוב מיעוט כל כך חד משמעיים בישראל. זאת אומרת, ישראליות צריכה להכיל קבוצה, שהיום היא למעלה מ-20%, של אזרחים, שהוויז'ן שלהם, החזון העתידי שלהם, הוא שונה משל קבוצת הרוב, ששייכים כמובן לקבוצה מסביב, בזה אתה צודק, שהאויב, בין אם הוא רק חיצוני, ובין אם יש לו שלוחה פנימית...
ובין אם הוא אמיתי ובין אם הוא מדומיין.
זה...
אנחנו גם משתמשים באויבות.
נכון, אני הייתי אומרת שאם הייתי מקבלת את זה לגבי הפנימי, לגבי החיצוני, אני חושבת שהיו לנו די הרבה הוכחות לאחרונה, שיש פה bad intentions, איך שלא יהיה, תרמנו לזה בדרכנו, אבל עדיין, בוא נגיד, זו המציאות. היום יהיו מעט מאוד אנשים שיגידו לך, אין על ישראל איום קיומי. אני חושבת שהעניין הזה מתחבר ליהודיות המוגדרת על ידי האנטישמיות. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את הרע מכל העולמות. לקחנו את הרע של ההיסטוריה היהודית, שהקהילה היהודית הייתה לכאורה קליפה שבתוכה חיו כולם כדי להגן במעט ממה שקרה מסביב. ואנחנו לקחנו את הרע מלאומיות, שהיא לאומיות, הייתי אומרת, אדברסרית, או בואו נמצא לזה מילה עברית, שהיא...
החוק השני של ניוטון, זאת אומרת, הקיר יחזיר את הכדור באותה עוצמה שאני אזרוק אליו.
בדיוק, כן. זאת אומרת...
לאומיות
ניוטונית. לאומתית, כן. לאומיות לאומתית, שהיא תמיד הייתה לאומתית, גם קיר הברזל... בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו צריכים קיר ברזל לצורך העניין הזה.
כאן אני רוצה קצת יותר נואנסים, באיזה מובן? זו לא השיחה הזאת, שיחה הלאומיות ומה התפקיד שלה, אבל הגדרת הלאומיות היהודית הישראלית, ואני מדגיש כי זה להוציא 20%, וזה להוציא העם היהודי שלא נמצא כאן, שזה לא מדינתו, כי הוא חבר במדינות אחרות. הלאומיות פה היא הגדרה שמעולם לא הייתה כדוגמתה בהיסטוריה היהודית, לא יודע לגבי ההיסטוריות של לאומיות אחרת. זה שילוב של היתוך, לא רק שילוב, זה להפוך את זה לאחד של דת, ריבונות, כוח, שטח ושפה, טריטוריה ושפה. לפעמים היה לנו טריטוריה, אבל דיברנו ארמית. לפעמים היה לנו ארמית, אבל לא היינו דתיים. לפעמים היינו דתיים, אבל לא היה לנו כוח. לפעמים היה לנו כוח, אבל לא הייתה לנו ריבונות. זאת אומרת, מעולם לא היה מצב שכל חמשת הגורמים האלה התאחו לכלל דבר אחד. עכשיו, בתוך זה כמעט אין מקום למישהו לא כל חמשת הרכיבים. כשנתניהו לוחש לו באוזן לרב כדורי, השמאל שכח מה הוא בעצם אמר, חסר להם חלק מהרכיבים פה.
ואם תיקח הפוך מה שאמר א' ב' יהושע לגבי...
יהודי התפוצות?
יהודי התפוצות.
זה פחות מעניין אותי, כי זה לא המדינה שלהם. בעיניי מדינת ישראל שייכת לישראל אליה.
לא, אבל הוא אמר, הם בעצם לא מממשים את היהודיות שלו, הם במלואה.
זה נכון, אבל זה דיון אחר.
זה הפיצה של המדינה. זה הסלייס של המדינה, נכון?
כן.
אז אני חושבת שזה...
היה לי ויכוחים עם בולי, אבל גם על זה, כן.
אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו עוסקים בזה כל כך הרבה, שאתה ואני מקדישים שיחה שלמה לנושא שאני... מפקפקת עם מראיין שעוסק בחשיבה כזאת בצרפת, היה מתעסק בזה, אלא אם כן הוא היה מתעסק להגירה, על הנושא של ההגירה בצרפת, ומהי צרפתיותיות. זאת אומרת, אנחנו גם מדינה צעירה, אנחנו גם מדינה שעוד לא ממש בנתה את עצמה, ומיד התחילה להילחם עם סביבתה. נסיבות הקיום שלנו, למרות שאני בדרך כלל לא אוהבת לומר את זה, הם סוי גנריס. הם, אתה יודע, ייחודיות.
אלא אם כן אנחנו מנציחים דברים כדי לא להתעסק עם זה. הודו נולדה באותה עת כמונו, סין נולדה באותם שנים כמונו, כל כך הרבה מדינות נולדו והם כבר הפסיקו לקום כל היום, אז זה על כל היום כמה? מתי תעמוד כבר?
אני חושבת שמודי, עם ההינדואיזם הלאומני שלו היום, הוא לא רחוק בכלל ממה שאתה מדבר.
לא, אבל זה לא אותו דיון. יש ספר מרתק של מייקל וולצר על מה קרה למהפכות באלג'יר, הציונית, האלג'יראית וההודית, ולמה בדור השני הם הפכו מחילוניות כמעט פונדמנטליסטיות לאומיות לאומניות. יש מודל כזה, למה זה קרה. מה שהוא עושה שם עם ההינדואיזם זה מרתק בכל מימד, מפחיד ומרתק. אבל הם לא מרגישים מדינה זמנית במצב של עוד רגע נחרב, אין להם ראש ממשלה שאומר בוא נגיע למשך החיים של מלכות החשמונאים, איזה 100 שנים בערך. התחושה שכל הזמן זה מתמוטט מאפשרת לנו כל הזמן להיות ב-48, כל הזמן להיות ב-38.
ויש שאומרו שהיא כופה עלינו את זה, ולא מאפשרת לנו. אתה מציג את זה באופן... קודם כל, אני רגע כן רוצה לחזור להודו. 1.5 מיליארד אנשים, תת יבשת, כלכלה, נדמה לי החמישית בגודלה בעולם, אין היום איום ישיר עליה, פה ושם יש המהומים מכיוון של פקיסטן וכדומה, אבל בתוך... אז אני הייתי שואלת אותך, בנסיבות האלה, למה הם צריכים לשנות את שמה של אינדיה מאינדיה? למה הוא צריך את המקדשים העצומים האלה? זאת אומרת, לכאורה שם זה הפרדוקס, למה צריך את זה? וכאן אני חושבת שאנחנו קצת עושים לעצמנו, האנשים מהמחנה שלנו, ואני חושבת שאנחנו נמצאים קרוב.
אני אין לי מחנה.
לא, אתה אמרת, הקבוצה שלי, אז אני חוזרת, ואני אומרת, אני חושבת, בוא נגיד שאם נצא החוצה, מיד יגידו, אתם שייכים לאותה קבוצה, לא יחשבו שאנחנו זוג מוזר בחוץ, נכון? אני חושבת שאנחנו עושים לעצמנו קצת את החיים קלים, בגלל החלחול של תפיסות הנרטיביות לתוך הדם שלנו, שאנחנו קל לנו לומר, רגע, ספק אם זו המציאות או זו ההבנייה של המציאות. ואני חוזרת למה שאמרנו קודם, שהשבעה באוקטובר העמיד אנשים רבים מאלה שהחזיקו בפרשנות הנרטיבית לכיוון של הפרשנות הבאמת ריאלית במובן הקשה של המילה. ואנחנו נצטרך לפתור את זה, כי אם אנחנו לא נפתור את הפער הזה, בין מה שקיווינו, רצינו וחשבנו שהוא מציאות, לבין המציאות המתהווה כרגע מסביבנו, אנחנו לא נצליח להציג אלטרנטיבה פוליטית, שיהיו לה מספר ראוי של אוהדים, כדי שהיא בכלל קולה יישמע.
אני לא יודע אישית, אני לא יודע כרגע להבין עדיין את השבעה באוקטובר, לא רק כי זה עדיין גואש, אין לי פרספקטיבה מספקת פוליטית כדי לראות את העומק של זה. אני תוהה, למשל, האם מזרח תיכון חדש, לא במובן השימון פרסי הבירוקרטי, אלא במובן של החברות הסעודיות ואחרות שמשתנות גם הן לנגד עינינו, לא יהיו חלק משיחה חדשה שלא הכל מסביב העולם כולו נגדנו. ושיש הזדמנויות שאסור להחמיץ, אז אני לא יודע. עזה נוגעת ביותר מדי חברות פה באזור, מכדי שזה לא התוכנית עליהם. אז אני, יש לי עוד סבלנות, אני כואב כל יום שאנחנו נמצאים שם, אבל יש לי את הסבלנות ההיסטוריו-פוליטית לחכות לזה רגע.
אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה... קודם כל, אגב, האפשרויות האלה נפתחו קודם. הסיפור של השבעה באוקטובר...
אבל סירבנו לראות בגלל חלחול הנרטיבים.
גם, וגם באותה תקופה היינו לכאורה במצב די נינוח מבחינה ביטחונית, ומה כן. שיחזיר אותנו לתוך הדבר הזה למרבה הצער, זה לא שינוי תודעתי אמיתי, אלא ניסיון לפתור איכשהו את בעיית הביטחון שלנו על ידי ברית אזורית וכדומה, שאולי בסופו של דבר באמת תביא לסוג של מזרח תיכון חדש, אבל כאן אני אשלוף לך את הכרטיס האחר, האמירויות, שאני מאוד אוהבת אגב את המקום הזה, בגלל האנרגיות האינסופיות של אנשים צעירים שמנסים ליצור חברה חדשה, סעודיה, הם לא חברות שהן היו עונות על הדרישות שלך מבחינה דמוקרטית, אותו אדם שאתה משייך את עצמו למוקד של התודעה שלך, זה לא זה.
לא, התשובה היא לא. אבל אני אתחיל במקום טיפה ליותר כואב. ישראל לא עונה לקריטריונים ההומניסטיים והדמוקרטיים והליברליים שלי.
ובכל אופן לא חותכים שם ידיים של מי שגונב כאן, עדיין.
את רוצה שאני אתן לך דברים אחרים שעושים כאן? לכי לארכיון צה"ל ולארכיון המדינה, ותשתדלי לפתוח אותם, תגידי לי מה עשו בשמך.
עכשיו או בעבר?
מהעבר ועד היום, אבל בואי נמשיך רגע הלאה, בסדר?
אוקיי.
דיברנו על הקבוצות, ואם אתה מקשיב מבחוץ, אומר, זה נורא כפוז, יש את הקבוצה הזו, יש את הקבוצה הזו, ואם ההוא אני לא מתחתן, אבל זה לא מדויק, יש המון עזיבות, יש המון תנועה, אני אתן סוגים של תנועות, למשל. אני רואה תנועה בין אגפים חרדיים לבין בן גביר. יש שם איזה משהו שזז מעל ומתחת לפני השטח. אני רואה, החתן שלי, אני אומר את זה המון פעמים, החתן שלי אמר פעם שכל הישראלים רוצים להיות דתל"שים בלי להיות דתיים קודם. אז אני רואה איזושהי תנועה, נקרא לה בנטית כזאת, שדווקא בנט כזה יכול לזוז מאזור ציונות דתית רעננה לאזור יאיר לפיד תל אביב. אני רואה המון תנועות, אני רואה גם עזיבות, אני רואה חילונים שמתחזקים, אני רואה חילונים שעוזבים את הארץ, אני רואה חילונים שמתחזקים, אני רואה דתיים שעוזבים את הגטו הדתי, ואני רואה דתיים שנהיים הרבה יותר דתיים. מה קורה בתנועות בין הקבוצות האלה? זה מקור לאופטימיות?
אתה זוכר שגדרתי את הסיטואציה הנוכחית ככאוס? כן. זה חלק מהמצב הזה. עכשיו בוא
נסתכל. זה כאוס טוב אז.
יש כאלה שחושבים שכאוס זה הדבר, disruption של מערכת, זה הדבר היחיד שמוציא אותה מקיפאון למחוזות
בשביל
חדשים.
בשביל זה אנחנו בוחרים בטראמפ.
בשביל זה יש, כן. יש לזה גם מחיר. אבל כן. בוא נאמר ככה, אצל החרדים אנחנו רואים שתי תנועות מאוד ברורות, לא באותו עוצמה. א', המעבר לחרדיות מודרנית, וגם חרדיות יותר מדינתית, הרב לייבל ואחרים.
שזה הבבח, הממלכתי חרדי.
נכון, אז יש, כן. פה, יש פה תנועה, מצד שני אנחנו רואים תנועה של הסתגרות של אלה שמאוד מפחדים מהדבר mm-hmm. הזה. יש פה, כאילו, החרדיות היא...
סנטריפוגלית, הולכת לקצוות שלה.
זזה, כן. בדתיות בין הדתיים הלאומיים, בכל קבוצת גיל של 15 עד 25, אחד מארבעה או אחד מחמישה עוזב את הדת. זאת אומרת, אם יש לך ארבעה ילדים, שלושה יישארו דתיים ואחד יהיה לא דתי.
יש לי שישה וכולם עזבו.
אז אתה מקרה קצה של...
יש לנו, אני אתן את זה באילוסטרציה, תמיד אנחנו צוחקים בבית, שיש לנו אישור אחד לקנאביס רפואי ו-12 משתמשים, אז יש לנו בהקשר הזה, אוקיי.
אז כאן אנחנו רואים...
אני רואה בזה, אגב, הצלחה מאוד מאוד גדולה של החינוך הביתי שלנו, שהערכים ההומניים והדמוקרטיים התגברו על ערכי הגטו שגדלתי בתוכם.
אני בהחלט...
כך אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה, אבל אוקיי.
אני שותפה לתפיסה הזאת, אם כי, וכאן אני רוצה להיות כנה, אם התפיסה של הבחירה העצמית הייתה מביאה את אחד מילדיי אל האגף החרדי המאוד מסתגר, אתה רוצה, לנשות הטליבן למיניהם, אני הייתי מאוד מתקשה לקבל את זה כבחירה.
או שהיית מתקשרת אליי.
הייתי מקבלת את זה מאוד קשה.
נכון, המעבר הזה הוא גדול מדי. יש מעברים קרובים, הם יותר קלים לנו.
אני הייתי מוכנה להכשיר את המטבח שלי כדי שילדים יוכלו לאכול, אבל אם הם היו משתתפים בחגיגות של נערי הגבעות, היה לי קשה עם הדבר הזה מאוד.
אז אמרנו, אחד מארבעה מהשבט הדתי-לאומי
עוזב את הדת, אבל לא בהכרח עוזב את המחנה הפוליטי, שזה מאוד מעניין, כי אני מתנדבת שנים בהלל, ואני רואה שחלק ניכר מאלה שעזבו את החברה החרדית, כשמסבירים להם למה הם צריכים להצביע בכלל, כי הם בדרך כלל drifting away וכו', הם מצביעים גימל.
וואלה.
כן, הם מצביעים גימל, כי הם יכולים לבוא למשפחה, אם בכלל יש להם קשר, ולהגיד, אני באמת ככה, אבל הצבעתי גימל. אנחנו באמת עמדנו שם בפני תופעה שלא יכולנו להסביר אותה, עד שהם אמרו, זה שומר לי איזשהו משהו.
ומה קורה אצל החרדים? נגיד רבע מהדתיים לאומיים זזים,
החרדים, מספרים הם לא כל כך גדולים, הערכה של היציאה בשאלה אצל החרדים היא כ-3,000 איש בשנה.
מתוך מה שנתון?
לא, כ-3,000 איש, בלי קשר לגיר, all together.
אבל יש, ושם יש גם אבל תופעה שמה שהם קוראים לה האנוסים.
נכון.
אנשים שנשארים בתוך הקבוצה, אבל...
נכון, אבל הילדים שלהם מחונכים במוסדות החינוך שלהם. זה לא שבבית, הבית הופך להיות אנוס, זה יחידים שהם אנוסים, מעט מאוד משפחות אנוסות. משפחות אנוסות כן יוצאות בשאלה, לא פעם ולא פעמיים. עכשיו, חלק מהם הופכים להיות דתיים לאומיים בסגנון כזה או אחר, ועל זה אין לנו מספרים בכלל.
המספרים הגדולים, יש יותר חזרה בתשובה או יותר יציאה מהזהות הדתית?
אוקיי, זו שאלה שחוזרים ושואלים אותה, ואף אחד לא יכול לתת את המספר, מפני שלגבי היציאה בשאלה, יש לנו יותר ארגונים שעוסקים בזה, ולגבי...
אפרופו הלל.
נכון, יש הלל, יש יוצאים לשינוי, שזה self-help, זה ארגון מסוג אחר, לא פילנטרופי, אבל לגבי החזרה בתשובה, התופעה שאנחנו רואים היום היא שונה מאורי זוהר.
שזה שנות אומרת, ה-80 נכון, של תנועה, 90, של משפיענים.
זה נכון, שהרבה הפכו להיות כל מיני, נכנסו לכל מיני חצרות וכו'. שאגב, הילדים שלהם עוזבים מספרים די גדולים, כי פתאום מתברר להם שאם אתה בא מ... אם אתה יליד נידה, אז לא, אתה לא בר חיתון למקומות טובים.
בכלל סוגיית החיתון בציבור החרדי היא מאוד כיתתית.
אז אבל מה שקורה זה שיש איזושהי נהייה לכיוון הדתי בכיוון המסורתי שאנחנו אמרנו שהוא הולך ומתפוגג. למשל, הרבה מאוד חיילים עכשיו התחילו ללכת עם ציציות, או עם הכיפות הלבנות האלה שמחלקים ביציאה מבתי קברות או בחתונות. אתה רואה שזה לא כיפה שיושבת עליהם טוב, וזה גם לא כיפה שקופה. זה כיפה מוצהרת. עכשיו, הם לא מתחילים להיות באמת מומחים גדולים בנושאים תלמודיים.
הפרשת חלה.
הם יעשו טכניקות כאלה, כן. כמו באמת הפרשת חלה.
מה זה אומר, האימוץ הריטואלי?
זה ריטואלים שאין להם מתחתם, אין להם מתחתם איזשהו ידע במקורות היהדות או בכתבי היהדות. יש שם פרקטיקות שמחברות אותם לתחושה של אבא בשמיים, תסתכל עליי, אני עושה טוב.
אז הגענו לסוגיית הזהות, שהיא אחרונה לפחות בשיחה הזו. הרבה זמן יש לי הרגשה שהזהות הישראלית היא יותר זהות שלילית מאשר זהות חיובית. זאת אומרת, אני אשאל, אולי לא את תמר, אבל פלוני אלמוני, מי אתה? אני לא דתי, אני לא חילוני, אני לא הומו, אני לא תל אביבי, אני לא ירושלמי, אני לא חרדי. והזהות מורכבת מי שונא את מי, ומי מפחד ממי. אני מרגיש שחלק לא מבוטל מהזהות הישראלית, זה אודות פחדים וסנאות.
מצאנו רוב בכלל הציבור, שהשיב לנו על השאלה, עד כמה אתה חושש שלא תוכל לקיים בעתיד את אורח החיים הרצוי לך, בגלל חזקות של קבוצות אחרות.
בדיוק, בדיוק. כן.
ושתי קבוצות ענו על זה עם רוב. אתה רוצה לנחש?
הערבים והחרדים.
החרדים והחילונים. בציבור היהודי והערבים כמובן מסיבה אחרת.
עוד אומרת, פעם, החילונים וה...
חרדים בציבור היהודי מרגישים
חוסר
מאוימים.
חוסר ביטחון, נכון, בקיומיות הישראלית שלהם.
ביכולת שלהם לקיים את אורח החיים כפי שהם היו רוצים לחיות אותם כאן.
את החרדי אני מבין, כי זה שמו, הוא חרד.
החילונים הם חילונים מאוד חרדים, כי יש בדיף, להם הרגישה...
כי זה חילוניות מתגוננת.
לגמרי, הם מרגישים ש... וזה לא משנה אם זה נכון. הם מרגישים שכמו התפילה הנפרדת ביום כיפור, בהרגשה שכל הזמן מנסים להיכנס אלינו, אל דלת האמות שלנו, ומנסים לשנות את המרחב הציבורי שלנו. למרות ששוב, מספר אנשים שגרים יחד ולא מתחתנים ברבנות נמצא בעלייה, ויש 1001 דוגמאות,
גבורות
אלטרנטיביות, ושפע של... מסעדות שמוכרות חמץ בפסח, לא משנה, התחושה היא תחושת מצור. התחושה היא תחושה של מצור.
יש לזה ביטוי בעולם הפוליטי? מישהו מביע את פוליטיקת הפחד?
קצת יאיר לפיד עשה את זה, ויחד
אבא עם שלו אבא שלו. אבא שלו עשה את זה, הוא פחות.
נכון, הוא עשה גרסה יותר מתונה, כי חזרנו לזה שאם אתה תהיה מאוד קיצוני בדבר הזה, אתה תאבד כל כך הרבה מצביעים פוטנציאליים שלא כדאי לך. שלא כדאי לך, שאתה תשמור על זה בלא קי כזה, לעניין הזה. עכשיו, האם הישראליות היא ישראליות רק שלילית? אתה יודע, יש הבדל בזה, נטבק זה הגבול.
עליו יותר מנהל.
ברגע שאתה בתוך הארץ, אז אתה באמת, את זה אני שונא, ואת זה אני לא זה, וכאן אני לא רוצה להיות, וזה מאיים עליי. ברגע שאתה נוחת במקום אחר, פתאום התחושה של הישראליות שלך הופכת להיות משהו שאתה אפילו לא יכול לברר את זה לעצמך, אבל זה הופך להיות משהו הרבה יותר משמעותי. כן, אני מכירה הרבה מאוד חברים שלי שבארץ הביקורתיות שלהם על כל דבר שזז או עומד היא קיצונית.
אבל איזה מדליות קיבלנו.
נכון, קיבלנו.
זה ספורטים אינדיבידואליים, אבל קיבלנו.
קיבלנו, זה שלנו, בעצם ההתעטפות הזאת בדגל כל הזמן. וגם הם יגיעו לאיזה כנס, ופתאום יתנפלו על ישראל, ופתאום יתחילו להגיד, אתם צריכים להבין, יש פה ציבור, יש פה
ענן. כל אחד נהיה פתאום אופיר אקוניס, הוא נהיה הקונסול הכללי.
דובר של הישראליות, לא של ממשלת ישראל, אבל של איזושהי ישראל, ואת הישראלים תמיד אתה רואה אותם יחד.
מה זה אומר הזהות פנים, זהות חוץ הזו, מה זה אומר?
אז על זה כתבתי שאנחנו שייכים למשפחה לא ראויה.
כן, כתב בליברל.
בליברל. כן. זאת אומרת, זה לא משפחה שאנחנו אוהבים אותה, אבל ללוויות אנחנו באים.
סיבוב אחרון בינינו. את קודם הנחת את היסודות לזה שהחברה הישראלית היא לא בהכרח הפוליטיקה הישראלית. שמעתי אותך במפגש אחר שהיה לנו, שאמרת שחלק מהגילויים האזרחיים שהיו סביב השבעה באוקטובר, הם פוטנציאל לבנייה חדשה. תתרגמי את זה לפוליטית מדוברת, או לסוציולוגיה מדוברת.
תראה, אני חושבת שהחברה הישראלית, יש לה גם מה שאנחנו קוראים רזיליאנס מאוד חזק, זאת אומרת, עמידות. היא עומדת במבחנים אינסופיים, פנימיים וחיצוניים, כל הזמן. עכשיו, יש כאלה שבוחרים לעזוב, וזה לגיטימי, אבל אנחנו יודעים שהגל העזיבה הנוכחי הוא גל עזיבה על מזוודות יותר. אנשים אומרים, אנחנו עוזבים בינתיים, הם לא קונים נדלן, הם חולי, ויש גם מידה של סלחנות והבנה לדבר הזה. אגב, הם באים מקבוצה מאוד מסוימת. מאוד מסוימת. כמה שזה לא נעים לי
להציג את זה. הקבוצה המאוימת קודם על תחושת המצור.
נכון, כי אז הם באים ואומרים, לא רק זה שיש מלחמה, יש גם את הלאומנות ואת ההדתה ואת הכל, ולא היינו רוצים לגדל את הילדים שלנו, כי אנחנו רואים שיעורים מאוד שונים של אנשים שאומרים שהם מוכנים להעתיק את מקום מגוריהם בתנאים מסוימים למקומות אחרים. אז אני חושבת שאנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, התהליכים הם דינמיים, אבל עדיין לדעתי, מההגדרה העצמית הישראלית, יותר קשה להיפטר מאשר מהדרכון הישראלי ומהאזרחות הישראלית. עכשיו, כשאני אשאל אותך מה זה הישראליות שלך, יהיה לך מאוד קשה לענות, כי כמו שאמרתי, אין פה תוכן שעשו פה תהליך של בנייה מושכלת של הדבר הזה. זה מה אתה אוהב לאכול, כמה אתה מתפעל, כל פעם אתה אומר, כמה נהרות יש להם במדינה הזאת, למה לנו יש רק את הירדן, היינו רוצים עוד. זאת אומרת, יש פה איזושהי מהות, שהיא קשה ביותר להגדרה, היא פלואידית, אבל היא מחברת את כולם, לאיך שותים קפה, ומה שמים בפיטה, וגם אם יש...
אבל זה יהיה בכל מקום. זאת אומרת, הצרפתי אוהב את הגבינה ההיא ולא ההוא, והאיטלקי את הפסטה ההיא ולא ההוא.
לא, 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 איטלקי זה ממש לא נכון.
כי הצפון
והדרום... החברה הפלורנטינית שלי לא מוכנה להכיר, לא בסיציליה, מרומא ומטה בעיניה, הם לא איטלקים בכלל.
לא, מרומא, הם אומרים שגריבלדי פילג את אפריקה, לא איחדת איטליה.
גם בספרד אותו דבר, ברצלונה...
אבל עדיין את תדעי מהי ספרדיות מינוס קטלנים, ואת תדעי מהי אנגליות בלי הסקוטים והוולשים, את תדעי. אני שאלתי שאלה שהיא אחרת, איזה גילויים יש בתוך התהליכים החברתיים של סולידריות, של התארגנויות, של אפילו אומץ לב אזרחי במובנים רבים, שמהם ניתן לבנות סטרוקטורות חברתיות או פוליטיות שונות מהשבטים האוטומטיים הקשים שקודם ציירנו.
אני חושבת שהחברה האזרחית הישראלית במבחן הנוכחי הוכיחה עוצמות שכבר לא חשבו שיש לה. ומעבר לזה, הפעילויות האזרחיות חצו חלק מהרוביקונים האלה שנראו בלתי ניתנים לחצייה. עכשיו, נכון שעכשיו יש את כל הפעילות נגד אחים לנשק וכדומה, אבל למה? למה צריך לעשות את זה? כי הם כן נתפסים כסכנה. למה הרב של צפת הודיע שלא צריך להזכיר דירות לערבים? כי התחילו להזכיר דירות לערבים, נכון? כשלא מזכירים דירות לערבים, אתה לא צריך להוציא פסק הלכה שאי אפשר. אותו דבר, ההפעלה של מכונת הרעל, so to speak, למרות שאני לא אוהבת את המונחים האלה, נגד אחים לנשק, היא בדיוק מפני שאחים לנשק הצליחו לחצות כל מיני קווי שסע, וליצור איזשהו קשר על בסיס אנושי, על בסיס פונקציונלי, עם קבוצות
של... חברה במקום מדינה.
חברה במקום מדינה, ראינו את זה גם מלחמת לבנון השנייה, אתה זוכר שגיא דמק וכל, וכל הדברים האלה. זה יותר מזה. זה אנשים שפתאום ראו שהם אנשים שאפשר לדבר איתם, ושני הצדדים אגב, שני הצדדים, מפני שבמובן הזה, גם אם היית רוצה, החברה הליברלית, השמאלית, החילונית, היא די מתוחמת מבחינה גיאוגרפית, זאת אומרת, יש לה דימוי גיאוגרפי של מדינת ישראל, לא אוהבת את מדינת תל אביב, זה מונח כמובן לא נכון, כי יש לה שלוחות במקומות אחרים וכדומה, אבל כמה יחסי יום-יום יש להם עם המושבים בנגב? אין קשר כמעט לדברים האלה, כמו שאין להם קשר לקהילות המתנחלים מעבר לקו הירוק. עכשיו, המלחמה הזאת הביאה אנשים לסוגים של שיח, למשל כל אלה שירדו לקטוף במושבים השונים, אנשים המושבים ראו אותם, והם ראו פעם ראשונה את האנשים של המושבים, אני אומרת פעם ראשונה, לא כאיזה גילוי גדול, אבל כרוטינה, נסו שוב ושוב ושוב לכתוב, ואלה ראו אותם שוב ושוב ושוב באים, וזה קצת, הייתי אומרת, יצר איזה דימוי קולקטיבי, ודימוי עצמי קצת שונה. עכשיו, האם מישהו ימנף את זה לרמה הפוליטית? אני כבר אמרתי לך, אני כרגע לא רואה מישהו שפועל בכיוון הזה, שזה המישן שהוא לקח על עצמו. כי יותר קל ללכת על הדברים המפלגים, נכון? ואז אתה יודע, אתה לא מסתכן בכלום, אף אחד לא חושב שאתה מנסה לתאר שרץ כזה או
אחר. בעצם אם אני מסכם את שעת השיחה שלנו, אז אני מבין ככה. החברה הישראלית קפואה מאוד בהקבצות שלה, חלקן תודעתיות, חלקן מעמדיות, חלקן היסטוריות, חלקן תוצאה של תגובה לתחושת התקפה חיצונית, אבל כל הקבוצות מאוד, מאוד נעולות, יש תנועות פנימיות קטנות, אבל יכולות להיות בעלות משמעות, המצב המלחמתי של השבעה באוקטובר, יש לו פוטנציאל לשינויי תודעה, בלי שאנחנו עדיין יודעים מהו, שינוי תודעה או ביחס של הקבוצה אל האמיתות שהניעו אותה, או ביחס לקבוצות אחרות, או ביחס לאיומים החיצוניים. ויש כאן חברה שבמובנים רבים היא הרבה יותר ייצוגית, חברה וחברה אזרחית, יותר ייצוגיות מאשר המערכת הפוליטית המתיימרת לייצג אותם.
חתמתי.
תודה רבה, תמר.
תודה רבה לך.